התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot!
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, הסנטר הצעיר של הפועל אילת שעושה עונת פריצה בליגת העל, יהונתן לוי. מה שלומך יהונתן?
אהלן משה, מה העניינים? אני בסדר גמור.
אני גם בסדר גמור, וקודם כל כיף שאתה איתנו, ואנחנו עוד נדבר הרבה על כדורסל, על אילת, על העונה הנהדרת שלך ועוד ועוד, אבל לפני הכל אשמח שקודם תספר איך אתה מתמודד עם המצב במדינה, איפה זה פוגש אותך באופן אישי.
כן, המצב במדינה לא פשוט. אני מאמין שמה שקרה בשביעי באוקטובר פוגש את כל קצוות המדינה, אתה יודע, כל אחד זה תופס אותו במקום אחר. אותי זה תפס באילת, הייתי מן הסתם באילת שפרצה המלחמה, ההורים שלי גם היו פה שזה היה קצת יותר נחמד שהיינו ביחד ככה. מצב מאוד מאוד לא פשוט, אתה יודע, איך שפרצה המלחמה, תוך יומיים גם הזרים פה עזבו את הקבוצה, גם המאמן והמנהל המקצועי, וזה באמת היה חוסר ודאות, פשוט חוסר ודאות. כל אחד גם היו לו את האובדנות שלא במלחמה. אני אישית רוצה לציין את חברה שלי שהייתה איתי בשכבה ונרצחה בשביעי באוקטובר, שמה רויה מנסורי, ואחותה נורל מנסורי, זכרונם לברכה, נרצחו, אז ככה היה חשוב לי להזכיר את שמן פה.
וואו, אז קודם כל תנחומים, שאף אחד מהסביבה הקרובה לא ידע עוד צער. ועכשיו נעשה את המעבר אחד לעולם הכדורסל, עם השאלה איך התחלת לשחק כדורסל.
אז האמת שאני משחק כדורסל מגיל 4, מאז שאני זוכר את עצמי אני עם כדור ביד, אתה יודע מה התמונות מהגיל הכי קטן. אבא שלי אני מניח הוא זה שדחף למהלך בגיל צעיר, וככה זה התחיל פשוט מחוג כדורסל בבית ספר ליד הבית מגיל 4 או 5 עד היום.
אז ציינת את אביך, והוא יהודה לוי, שחקן העבר. תספר קצת על הקשר איתו, ואיך זה באמת להיות אב ובן ששניהם נמצאים בעולם הכדורסל.
אז אבא באמת היה שחקן מעולה בהפועל רמת גן הגדולה. העביר באמת את רוב הקריירה שלו שמה. וזה מאוד מיוחד, זה מאוד מיוחד שיש מישהו שעבר דרך מאוד מאוד דומה בנבחרות הצעירות ואחרי זה בליגת העל, שיכול באמת, אתה יודע, ככה ללוות אותי ולתת מהניסיון שלו מגיל צעיר. זה היה שמה, הוא שיחק, הוא היה גם קפטן נבחרת העתודה, והוא יש לו 24 הופעות בנבחרת הבוגרת, אז יש למה לשאוף עדיין כדי להשיג אותו, מה שנקרא. ואתה יודע, כל פעם, אין מגרש בארץ שאנחנו מגיעים אליו שלא תופסים אותו ואומרים לו יהודה אגדי, יהודה למה עניינים, וזה זוכרים אותו בכל מגרש שאנחנו מגיעים אליו, ותמיד דואגים להזכיר לי את זה שהוא היה, אתה יודע, אחד עם כלייה קטלנית מהאייפוסט שלא שוכחים.
ויצא לך לראות סרטונים שלו?
יצא לי לראות כמה סרטונים שלו, אין הרבה, אנחנו עדיין מחפשים בארכיונים וכאלה, אבל ראיתי, הוא היה שמאלי, שזה הפוך ממני, אבל באמת, גם בסרטונים וגם במה שכולם מספרים, זה היה הנשק הקטלני שלו, הכלייה הזאת, שהייתה באחוזים מאוד מאוד גבוהים, כמו עולה בשבילו.
אז יפה מאוד, וגדלת בהוד השרון, תספר קצת על זה.
אז באמת גדלתי בהוד השרון, אתה יודע, מהמחלקת ילדים עד לנערים. שיחקתי בנוער על של הוד השרון כבר מכיתה ט', אם אני לא טועה. חי דודי היה מאמן. ובאמת כבר מגיל צעיר כאילו נתנו לי את הזכות לשחק ולהתמודד עם בוגרים ממני, שאני חושב שזה משהו מאוד מאוד חשוב בגילאים הצעירים, לחוות חבר'ה שהם קצת יותר בשלים ממך פיזית, גם מנטלית, כמובן שברמת הכדורסל, זה משהו שמאוד עזר לי. אז שיחקתי שם עד כיתה, עד סוף י' א', וגם הייתי שם, עלינו לליגת העל לתיכונים, עם התיכון שלי בהוד השרון, שגם אותו אימן חי, בפעם הראשונה בהיסטוריה של התיכון, שזה היה כאילו משהו מאוד מאוד גדול בשביל העיר והמועדון, וגם חוויה גדולה עבורי.
ומי היה עבורך המודל לחיקוי?
האמת שאני בתור ילד, עומרי כספי זה היה שחקן שאתה יודע, שהעיניים שלי היו עליו כל הזמן מגיל צעיר, באמת, השחקן נכון לעכשיו הכי גדול שהיה, עד שדני יעקוף אותו כי זה נראה שזה בדרך, אבל לגמרי עומרי כספי זה השם והשחקן שהייתי מסתכל עליו בהערצה מגיל צעיר.
ועכשיו אני יודע שאתה מעריץ את ניקולה יוקיץ', ויש הרבה דיבורים בגלל אמירה שלי שעידן זלמנסון זה יוקיץ' הישראלי, אבל נראה לי יש פה עוד מתמודד על התואר.
האמת שכן, יוקיץ' זה השחקן שהיום אני הכי אוהב לראות, אני רואה המון המון מהלכים שלו, הוא השחקן הכי טוב בעולם, נקודה. ואני לוקח המון השראה מהמשחק שלו, אתה יודע, לראות גבוה ששולט במשחק בצורה כזאת, זה משהו מדהים, שאני מאחל לעצמי שאני אוכל לעשות ברמות שאני אשחק בהן.
אז גם יש לנו בארכיון תמונה של שני היוקיצ'ים הישראלים, אחד מול השני, אתה וזלמנסון, וזה גם מתפרסם כמובן עם הפודקאסט. ספר על המעבר למחלקת הנוער של הפועל עמק חפר, גם עלית שם לקבוצת הבוגרים.
אז באמת סיימתי את הנוער ביהודה א' בעוד השרון, והרגשתי שזה לא מספיק לי, שאני צריך להיות במקום יותר מאתגר עבורי. גם רציתי לעשות את המעבר הזה, כי הרבה פעמים חבר'ה בגילאים הצעירים נורא נורא נוח להיות במועדון שקרוב לבית והכל, והרגשתי שאני צריך איזשהו שינוי. באמת היו כמה אופציות ממועדונים באזור, גם בסך הכל זה לא עברתי ביהודה א', אז זה בתכלס היה אמור להיות לשנה אחת שבסוף יצא שנתיים. הגיע אליי הביתה יהוא אורלנד עם ליאור קפלינסקי, שהוא המנהל של המועדון בעמק חפר, והחיבור היה מיידי. זה היה ברור מאוד מאוד שיש שם אנשים מאוד מאוד טובים, שרוצים לעשות שינוי מאוד מאוד גדול במועדון שהיה אז בתחילת דרכו, בטח בליגות הבחירות של הנוער. בעונה הראשונה שיחקתי במתחת יהוא בנוער על ובבוגרים בארצית, בגיל 17, משהו כזה, ואז בעונה השנייה כבר הדברים שם נראו יותר טוב, הייתי חריגיל, היינו מקום ראשון בליגת העל לנוער בצפון, זאת העונה שהקורונה קטעה אותה, וגם זה היה יחד עם הפרויקט המיוחד של עמק חפר שמשלב את הנוער והבוגרים, בבוגרים אני חושב שהיינו מקום שלישי או רביעי בליגה, גם היה דיבור מאוד מאוד חזק שאולי נוכל באמת לעלות באותה עונה ליגה לאומית.
הישג שמשפיע על הכדורסל הישראלי עד היום זה הזכייה שלך עם נבחרת הנוער באליפות אירופה דרג ב' ב-2019, מה שהחזיר אותנו למעשה לדרג א'. ספר על ההישג הזה, במיוחד כשהיית שחקן מרכזי וגם בגמר נתת משחק C.
זה היה באמת משימה מאוד מאוד חשובה, דיברו איתנו על זה מהשנייה שהתכנסנו לאימונים אז בנבחרת הנוער, שזה צריך להיות ברור לכולם שהמטרה היא להחזיר את הנבחרת לדרג א' למקום הטבעי שלה ואיפה שהיא צריכה להיות, ובאמת עשינו מסע מדהים, 8 ניצחונות עם 0 הפסדים באליפות, והיה סיפור מאוד מאוד גדול באותה תקופה, היא שלא ידענו אם דני יהיה איתנו בנבחרת או לא, הוא אז יצא עם נבחרת העתודה, והיה לו ככה גם כן קיץ מטורף, עד לרגע האחרון ממש לא ידענו אם הוא יצטרף לנסיעה או לא, ובסוף עשינו את זה, זה היה חוויה מטורפת, ומשהו שאני אזכור כל החיים. אורן אהרוני, מאמן שאני מאוד מאוד אוהב, הוביל את זה, והגענו גם למשחק האחרון בגמר, היינו באיזה מינוס 20, אם אני לא טועה, בחצי, והצלחנו לנצח, זה היה באמת משחק מטורף, שהיה לי משחק מעולה, שאני חושב שעשיתי דאבל דאבל, אם אני לא טועה, וזה היה כיף אדיר להיות חלק מדבר כזה.
באופן כללי, יצא לך לשחק עם דני?
כן, אני ודני שיחקנו ביחד בקדטים, זה היה. אני בסוף לא יצאתי לאליפות אירופה, אבל בכל ההכנה גם זכינו בכסף במכבייה ביחד, והיינו גם חברים טובים במהלך השנים האלה, כששיחקנו ביחד בנבחרות הצעירות, עד שהוא התקדם קדימה.
וואו, אז ספר איך זה עכשיו לראות את ההצלחה שלו.
זה מטורף, זה מטורף. הוא, כמו שאמרתי מקודם, הוא הולך להיות השחקן הישראלי הכי טוב בכל הזמנים, אין שאלה על זה בכלל. פשוט מדהים, אתה יודע, לראות אותו בליגה של הגדולים, מראה שהוא גדול לא פחות מאף אחד אחר שם. גאווה ישראלית, פשוט גאווה ישראלית.
מתי הבנת שתהפוך לשחקן? האם זה הגיע לפני ההישג עם נבחרת הנוער, אחרי?
שאלה טובה. אני חושב שזה בא ביחד. היה לי מאוד מאוד חשוב להיות בסגל של נבחרת הנוער, גם בשביל לקבל ספורטאי בצבא ולהמשיך את האימונים כמו שצריך במהלך השירות הצבאי, ואני חושב שכש הוכחתי לכולם וגם לעצמי ששם אני נמצא, אתה יודע, בשחקן חמישייה בנבחרת הנוער, עם מה שדיברנו עליו, המשחק הגמר הגדול שנתתי בו תצוגה יפה, זה נתן לי איזשהו הבנה שאני במקום הנכון ובדרך הנכונה, ושם אני חושב שהבנתי שאני, לשם אני שייך.
שיחקת בליצור יבנה בעונת 2020-2021, מה אתה לוקח מהתקופה שם?
זאת הייתה עונה ראשונה בבוגרים בליגה, שיחקתי בוגרים לפני זה ברמת הארצית, אבל הלאומית זה השלב הבא היה. גם כן עונת קורונה כזאת מאוד הפכפכה, עם משחקים שמבוטלים, בידודים, אני חושב שבאותה עונה החלפנו משהו כמו 6 או 7 זרים בעמדת הגארד, וזה משהו שגם ככה השפיע על הקבוצה. זאת הייתה עונה אישית שלי טובה מאוד, הקבוצה קצת הסתבכה. אני יכול לספר על השיתוף פעולה שלי שם עם ניב ברקוביץ', שהיה פשוט חלום לשחק עם רכז כזה בשנה הראשונה שלך בבוגרים באמת. הוא עושה את הדברים הרבה יותר קל, בטח בשביל גבוה. זהו.
אתה חלק מהפריחה של ענף כדורסל השלוש על שלוש בישראל. ספר קצת על זה.
תשמע, 3 על 3 זה, כמו שאתה אומר, זה ענף שהוא בפריחה. זה התחיל עם אילן קובלסקי שעושה את זה כבר המון 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 שנים וככה מאחורי הקלעים, ועכשיו זה ממשיך עם מאיר טפירו. זה ענף מדהים, המשחק עצמו הוא פשוט, בתור אחד שחווה אותו המון המון פעמים, זה כיף מאוד, זה שונה לגמרי מ5 על 5. אני חושב שכל מי ש, אתה יודע, הרבה חבר'ה מהליגה כל הזמן ביקשו להצטרף לנבחרת, אתה יודע, השחקנים ביקשו אם אפשר לזרוק את השם שלהם למאיר או לרן עטיה, שהוא המנהל של הנבחרת, וככה, איך הם יכולים להצטרף למשפחה המדהימה הזאת. באמת השקיעו המון המון משאבים ומאמצים באיגוד הכדורסל כדי להפוך את זה למשהו, כדי שנוכל להתחרות ברמה העולמית, כי יש נבחרות ואיגודים אחרים שעושים את זה כבר כמה שנים לפנינו, ואני חושב שמהר מאוד הדבקנו אליהם את הפער. מטרת העל באמת זה להשתתף באולימפיאדה בקיץ הקרוב בפריז, שיש איזשהו טורניר מוקדמות שממנו יהיה אפשר לעלות.
עד כמה זה באמת מיוחד שמאיר הוא חלק מהענף?
תשמע, מאיר הוא, הדבר הראשון שאני רוצה להגיד על מאיר, שהוא גאון כדורסל, אתה יודע, זה מישהו ששיחק פה והיה ממש אליל בכדורסל הישראלי, אחד הגדולים ששיחקו, מישהו כזה שמאמן אותך, שחווה כבר את כל הדברים האלה, הוא רואה כל כך הרבה דברים, אתה יודע, אנחנו יושבים לוידאו, והוא רואה כל כך הרבה דברים קטנים במשחק, שאתה לפעמים אפילו לא חושב עליהם, והוא פתאום מראה לך אותם, וזה נראה פתאום כל כך ברור וגדול את הדברים שאתה צריך לעשות, אז זה מאוד מיוחד שיש מישהו כמו מאיר שמוביל את זה. אני חושב שזה בכלל לגרדים שיכולים לעבוד איתו, זה חלום.
חזרת לשחק תחת יהוא בעונת 2021-22 בחבל מודיעין, עונה מדהימה של הקבוצה, ספר קצת על זה.
באמת זה היה אחרי העונה ביבנה, חיפשתי להתקדם, היו הצעות מליגת העל, אבל באמת רציתי, אתה יודע, לעשות עוד עונה בלאומית, לקבל עוד, דקות משחק ולהשתפשף, ולעשות את זה בקבוצה שמכוונת לעלייה. יהוד דיבר איתי מהרגע הראשון, הציג את זה כקבוצה שרוצה וצריכה לעלות ליגה, עם סגל מאוד מאוד טוב, עם אייל שולמן ויונתן מור, עם שואם גאט והרבה, עוד הרבה חבר'ה צעירים מוכשרים, עם שני זרים טובים מאוד, זה היה נראה מאוד, זה היה נראה בכיוון מאוד מאוד טוב. הגענו לחצי גמר מול עירוני רמת גן, ולדעתי מה שהסיבה שלא עברנו את הסדרה הזאת היה של אלי סדן קצת נגמרו הרגליים בגיל 35-6, אבל היינו קרובים מאוד לעשות את זה. זה היה מאוד טבעי לחזור לשתף עם יהוא פעולה אחרי שהוא אימן אותי בנוער, מאמן שמאוד מאוד מאמין ואוהב אותי, מאמין בי ואוהב אותי כמובן, ולמדתי ממנו הרבה.
בעונה שעברה הגעת לראשונה לליגת העל עם הפועל אילת, ספר על הבחירה בקבוצה.
זו הסיבה העיקרית והראשית שבחרתי בהפועל אילת היא אריאל בית הלחמי. אריאל אימן אותי בנבחרת העתודה וכבר אז היה לנו איזשהו, התפתח לו קשר מיוחד, וכשהגיע הטלפון ממנו לא היססתי. לא היססתי, וזה היה לי ברור שלשם אני הולך, שהוא הבן אדם שאני רוצה להתאמן תחתיו ולחוות את העונה הראשונה שלי, בטח בליגת העל.
איך זה בשבילך לראות אותו עכשיו עם הנבחרת הבוגרת? כי אם אנחנו גם מסתכלים לטווח ארוך, אז זה לא בשמיים שיום אחד תהיה חלק מהסגל, בטח כשבעמדות הגבוהים תמיד צריכים שחקנים ישראלים.
אני חושב שזה המקום הראוי בשבילו, אני חושב שהוא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות בכדורסל הישראלי, בנבחרות הצעירות, אני חושב שהוא האיש המתאים לתפקיד, באמת אין ראוי ממנו, אני מאוד מאוד שמח בשבילו, ובאמת זה משהו שאני מכוון אליו ורוצה לראות את עצמי בשנים הקרובות מגיע לשם, אני חושב שזה החלום של כל שחקן מעבר לקבוצה, שאתה תשחק בו בתור שחקן, אלא הנבחרת. זה הדבר הגדול באמת, וזאת מטרת העל שלי, אין ספק.
בעונה שעברה באילת גם שיחקת תחת מאוריציו בוסקליה. מה לקחת ממנו, מאמן זר ראשון?
וואו, מאוריציו הגיע באמת בתקופה מורכבת שנה שעברה, וגם שוב הקבוצה עברה המון המון שינויים בעמדות הזרים, אתה יודע, פתאום עוברים מקונספט של 4-5 זרים באמצע עונה, זה משהו שאף פעם לא קל, בטח לשחקן שזאת העונה הראשונה שלו, בסוף אתה מגיע למקום בשביל מאמן מסוים, שאתה יודע שאתה מאמין באיזושהי דרך מסוימת איתו, ואז הוא עוזב מסיבותיו, ואתה צריך להתמודד עם, עם הסיטואציה החדשה. עם המעבר לחמישה זרים, עם המאמן הזר שלא תמיד מכיר את את הקונספט של אילת בליגת העל, זאת קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, זאת אומרת עם המרחק והכל, לשחקנים הישראלים זה איזשהו אתגר אחר. אני חושב שהוא הביא גם כדורסל קצת אחר מאריאל, ואתה יודע, מכל סיטואציה לומדים ורוכשים דברים חדשים.
שיתפת פעולה עם שחקנים זרים כמו מנגו קמטיאנג וכמובן אנטוניוס קליבלנד שעבר למכבי תל אביב וגם שיחקת נגדו לאחרונה, ספר קצת עליו.
אני קודם אתייחס למנגו, זה באמת, הנחיתו בעצם את שניהם ישר מהליגה האוסטרלית, הם סיימו שם את העונה והגיעו די ביחד לכאן. מנגו היה באמת איזשהו עילוי שנה שעברה בליגה, בטח מהבחינה המספרית, באמת באמת שלט בצבע מה שנקרא, והיה מאוד מיוחד לראות את זה, ובאופן כללי אני אתחבר גם לקליבלנד, שניהם אנשים עם לב זהב, אתה יודע, אנשים שכיף, אתה יודע, בסוף הכדורסל זה החלום, וזאת גם העבודה שלך, בסוף אתה כל יום מגיע לעבודה, וזה אנשים שהיה מאוד מאוד כיף להגיע ולראות אותם כל יום, אתה יודע, חברים לקבוצה מאוד מאוד טובים, מאוד חיוביים, חייכנים כאלה, שתמיד אנרגיה סביבה עוטפת, אנרגיה טובה עוטפת אותם, וקליבלנד כשהוא הגיע, כבר ראינו שהוא לא במקום שהוא אמור להיות בו, זאת אומרת, היה ברור ש, שאחרי החצי עונה שהוא נתן פה, שהמקום שלו זה לפחות בקבוצה שמשחקת פעמיים בשבוע באירופה, לא יודענו אם זה יורו קאפ או יורו ליג, אבל אני מאוד מאוד שמח שהוא קיבל את החוזה במכבי, אני חושב שהוא ראוי, אני חושב שהוא עדיין לא מראה, אתה יודע, את כל היכולות שלו, וכל אחד יש את האתגרים שלו בסיטואציות, אני חושב שהוא לגמרי שווה יורו ליג, גם אם ייקח עוד קצת זמן כדי, אתה יודע, מה שנקרא לשים את החותמת שלו שם, אני מאמין שזה יקרה איתו.
בעונה שעברה היית אחד מתגליות העונה, העונה אתה כבר אחד השחקנים המשתפרים, איך אתה באמת מרגיש העונה מבחינה אישית, כשלצד עונה לא קלה של הקבוצה, אתה כן נותן עונה אישית מצוינת?
קודם כל זה מרגיש טוב מאוד, אתה יודע, הגעתי שנה שעברה לעונה ראשונה בליגת העל, ואתה רוצה כל הזמן לראות איזשהו תהליך חיובי, עלייה בדקות, עלייה בממוצעים, בנקודות ובריבאונדים, וזה משהו שקורה איתי העונה. אני עובד מאוד מאוד קשה כדי להראות את התוצאות האלה, ואני מאוד מאוד שמח שזה הגיע, אני חושב שהסגל של הקבוצה קצת השתנה, אבל התפקיד שלי היה אמור להיות כך או אחרת, פחות או יותר מה שאני עושה עכשיו, אני חושב שבעקבות המלחמה שהסגל השתנה, אז גם מן הסתם הסגל של הקבוצה השתנה, והתחלנו את העונה לא במקום שהמועדון הזה והקבוצה הזאת צריכה להיות, זה מה שקרה, אני שמח שאנחנו מצליחים, ככה בשבועות האחרונים ניצרנו שני ניצחונות רצופים מאוד מאוד חשובים, ואנחנו בדרך הנכונה. זהו, מהבחינה האישית עוד, אני שמח מאוד על ההזדמנות שמקס מנטי נתן לי, וזהו.
אז ציינת את מנטי, עוד מאמן איטלקי שעבר באילת, ועכשיו עזב לז'לגיריס קובנה כעוזר מאמן, מה לקחת ממנו?
הוא איש מאוד מאוד מיוחד, מאוד מיוחד, הרגיש לי שהוא מאוד מאוד דוחף אותי ברמת היום יום, אתה יודע, גם אם זה אימון בבוקר בלי מגע, הדרישות והמחויבות שהוא ציפה בעיקר ממני, היו ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני חושב שזה נתן לי הרבה, זה הכין אותי טוב מאוד לעונה, זה הכין אותי טוב שכשחזרנו מהפגרה הזאת שנוצרה שהליגה לא נפתחה, אני חושב שהייתי יותר מוכן משחקנים אחרים, והוא כזה שדוחף אותך להיות יותר טוב כל יום.
עברת פציעה עונה וחזרת לשחק לאחרונה, לספר קצת על זה.
זה מתחבר, פתחתי את העונה בצורה באמת מאוד טובה, והרגשתי שהדברים הולכים לי טוב, שאני מצליח להראות מי אני, אתה יודע, משחקים טובים עם מספרים יפים, ואז פתאום הגיעה פציעה כזאת, אתה יודע, מחוסר מזל, מה שנקרא, דרכתי על אנדרו סמית באימון, סובבתי את הקרסול שהיה בגודל של בלון לתקופה יפה, באמת עם קרע כמעט מלא ברצועות, וזה, אני חושב שזה אתגר שכל ספורטאי עובר בנקודה כזאת או אחרת של הקריירה שלו, לפעמים כמה פעמים, לפעמים כמה פעמים בעונה, מבאס מאוד שזה קרה דווקא אחרי תקופה טובה שלי, כי אני חושב ש עדיין לא הראיתי את כל מה שאני יכול לעשות, ויש עוד הרבה מקום להראות את זה, וזה בדיוק קרה באיזשהו גרף עלייה, אבל זה חלק מהעניין. עבדתי מאוד מאוד קשה גם כדי לחזור מהפציעה כמה שיותר מהר, עם המאמן כושר והצוות הרפואי פה, כדי שבאמת להיות כשר כמה שיותר מהר, ועכשיו חזרתי, ואני מרגיש פיזית מעולה.
יוריצה גולמץ הפך למאמן החדש והשיג בינתיים שני ניצחונות רצופים ועוד מול קבוצות לא קלות בכלל. ספר איך זה לעבוד איתו.
הוא בחור שמאוד אוהב לעבוד קשה, אם זה אומר אימונים ארוכים ודאבלים, עם כדורסל ברמה מאוד גבוהה. אני חושב שהוא הכניס קצת לקבוצה משהו שאני חושב שזה גם ביחד עם השינויים שנוצרו בסגל, כי בתחילת העונה היינו עם הרבה פציעות, גם בהתחלה עמית זיס, אחרי זה אני נפצעתי, אנדרו סמית הגיע וגם פתאום נפצע והיה חולה, וכאילו לא הצלחנו לשחק בסגל מלא כמעט פעם אחת עד שהוא הגיע, והוא הכניס לנו יותר את הכדורסל הזה של שני גבוהים עם גבוה שעובר מתחת להגנה, עם המשחק הזה בין גבוהים, הרבה יותר לדחוף את הכדור פנימה, אני חושב שזה מעולה גם עבורי, ובינתיים זה נראה טוב, בינתיים זה נראה טוב אצלנו.
איך זה לשתף פעולה עם שחקן ואדם מעורר השראה כמו קורן ג'ורנו?
וואו, קודם כל ג'ורנו הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי, באמת אנחנו מכירים כמה חודשים, אבל גיליתי בן אדם מדהים, בן אדם מדהים וחבר לקבוצה מדהים, הוא הקפטן שלנו, הוא באמת אישיות מעוררת השראה, אני חושב שכל ילד שמשחק כדורסל לא צריך להסתכל, אתה יודע, פה בארץ, לא צריך תמיד להסתכל על סטף קרי ועל שחקנים ב-NBA, לפעמים יש דוגמה כל כך טובה כמו קורן ג'ורנו, עם כל הסיפור המטורף הזה שהוא עבר, עם זה שהוא לא השחקן הכי גבוה ולא הכי חזק, ואתה יודע, ומה שנקרא סלל לדרכו לקדמת הבמה, לליגת העל, אני מאוד שמח בשבילו, אני חושב שזה מאוד מגיע לו, בחור מדהים, בחור מדהים.
אז עכשיו אתה גם משתף פעולה עם שני גבוהים חדשים ברמה גבוהה, ג'וואן ג'ונסון וארטיום זבלין, שנחשב למתאזרח וגם זכה בעבר ביורוליג עם צ'סקה מוסקבה, ובגובה 2.15 מטרים, כבר שיחקת עם גלעד לוי, אז אתה מכיר ממדים כאלה. איך זה לשתף פעולה עם ג'ונסון וזאבלין, שאנחנו באמת רואים עד כמה הם משנים את המשחק של הקבוצה?
אז שוב, אני חושב שזה מתחבר למה שאמרתי מקודם, עם השינוי הטקטי הזה של המשחק הזה, עם שני גבוהים לפעמים גדולים ביחד בחמישייה, אני חושב שכל אחד מהם נותן דברים אחרים על המגרש, יחד איתי וגם עם זיס שמשחק גם בשלוש גם בארבע, זה נותן פתאום עומק מאוד גדול לקבוצה, והמון המון אופציות למאמן. אני משחק עם שניהם גם בארבע וגם בחמש, אנחנו יודעים להתאים אחד, כל אחד את המשחק שלו למשחק של השני, וזה באמת נותן לנו הרבה הרבה כוח.
זה מדהים לחשוב על זה שג'ונסון אלוף יורוקאפ, זבלין אלוף יורוליג, אז זה באמת משהו מטורף. איך החוויה לשחק מול שחקנים כמו רומן סורקין יצא לך לאחרונה מול מכבי תל אביב?
רומן, אני חושב שהוא כרגע הגבוה הישראלי הכי טוב שיש לנו בסגל, בטח בסגל הנבחרת ובליגה. כיף, זה כיף, הוא שחקן מעולה, ואתה רואה את ההופעות שהוא נותן גם בליגה וגם ביורוליג, עכשיו גם בתקווה בנבחרת, כי זה הדבר הכי חשוב באמת, וזה כיף להתחרות מול שחקן בלבל כזה, ואתה יודע, להיות איתו ראש בראש.
איך נראה היום בחייך?
אז זה מאוד מורכב, בוא נדבר על יום בחיי, כשאני פה באלה, זה משתנה, אבל בדרך כלל יש איזושהי יחידה בבוקר, לפעמים שתיים, זאת אומרת זה גם חדר כושר עם המאמן כושר, וגם עבודת יכולות אישיות פה עם העוזרי מאמן, ואז בעצם איזושהי, אתה יודע, ארוחת צהריים, מנוחת צהריים, ואז חוזרים לאולם בסביבות השעה 4, גם מגיעים לזרוק לפני, עושים וידאו, עושים טיפולים ומה שצריך לפני כדי להגיע מוכנים, ואז אימון הקבוצה שהוא בסביבות השעתיים. אז ככה נראה פחות או יותר יום סטנדרטי, יש את הימים שאנחנו, מה שנקרא בטראבל דייז כאלה, שאנחנו נוסעים למרכז, שזה ימים קצת יותר קשופים, אתה יודע, לעשות את האימון פה מוקדם, לפעמים בנסיעה באוטובוס, לפעמים במטוס, מגיעים למרכז, מכינים את עצמנו כמה שיותר טוב למשחקי חוץ, ככה נראה פחות או יותר, ולפעמים אפשר גם ללכת פה לים, שיש זמן.
יפה מאוד, ומה עם היתרונות שלך והדברים שאתה עדיין צריך לשפר, בנוסף לעמדה המועדפת, שהיא כנראה עמדה מספר 5, אבל אולי תפתיע אותי עם עמדה מספר 4.
אז זה נושא מעניין, וגם עכשיו שיוריצה באמת הגיע, זה קצת משתנה ויש הרבה יותר משחק לגבי העמדות. האמת שאני באמת יותר אוהב את עמדה מספר 5, אבל אני מאוד אוהב לשחק לצד גבוה נוסף שיכול להיות גבוה דומיננטי שיכול לשחק בפנים ואני יכול לשחק איתו בחוץ, כי בטח מבחינה התקפית אני לגמרי יכול לשחק בארבע, וזה גם כמו שאמרת חלק מהיתרונות שלי, זה הכלייה שלי מבחוץ ויכולת המסירה שלי, שאנחנו רואים את זה כבר הרבה יותר היום בכדורסל האירופאי, אתה יודע, הגבוהים שזורקים שלשות באחוזים גבוהים, ולפעמים אם דיברנו על יוקיץ' שמנהלים את המשחק, אז זה כיף מאוד שיש את האופציה לעשות את זה כאן.
האם אתה צופה בכדורסל בזמן הפנוי?
כן, המון, המון.
ובאיזה ליגות בעיקר?
כמובן בליגה שלנו, אבל הליגה שאני הכי אוהב לראות זה יורוליג. אין השוואה בכלל לדעתי בין זה לבין ה-NBA. זה כדורסל שהוא פשוט, אתה יודע, תענוג, תענוג פשוט לראות, אתה יושב בערב יורוליג ומזפזה בין משחק למשחק, ואתה רואה את הרמה הגבוהה של השחקנים, והרמה הגבוהה של ההתאמות הטקטיות במשחקים לשחקנים מסוימים, וזה כדורסל שאני הרבה יותר מתחבר אליו ונהנה ממנו מאשר NBA למשל.
מי המאמן הכי טוב שעבדת איתו?
וואו, שאלה קשה, כי יש כמה. אני חושב שאני אלך על אריאל בית הלחמי. אריאל בן אדם מאוד מאוד מיוחד לפני אותו מאמן. אני חושב שזו זכות גדולה בשביל כל שחקן לעבור אצל מאמן כזה, שבאמת באמת יודע לליבו של השחקן, ואתה יודע, בדברים הכי קטנים, וברמה הטקטית, שזה, אתה יודע, רק ללמוד ממנו כל יום.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
וואו, אז גם על זה יש לי התלבטות. אני חושב שאני אתן שניים מהעונה הנוכחית. זה טיירוס מגי שהתחיל איתנו את העונה, שאתה רואה שהוא, אתה יודע, כל יום, קודם כל הוא מקצוען ברמה הכי הכי גבוהה שיש, אתה יודע, הוא בין 32-33, ואני מאלה שמגיעים מוקדם לאימונים, והוא היה מגיע איתי. זאת אומרת, לא מאלה שאתה יודע, רק באים לסמן וי שהגיעו לאימון, עדיין בגיל 32-33, מוסר עבודה מאוד מאוד, מאוד מאוד מרשים, וברמה הטכנית, ברמת הכלייה, זה ברמה הכי גבוהה שיש. והשני, זה אלייג'ה סטיוארט, שכרגע באמת נותן תצוגות בליגה, שכל קבוצה מפחדת לפגוש אותו, לדעתי, כרגע, אז הם שני השחקנים הכי טובים.
ומי השחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
וואו, זאת גם שאלה קשה. אני אלך על מישהו בעמדות הגבוהים. אני חושב שככה יצא לי לחוות אותו יותר. אני חושב שג'יילן הורד מהפועל הוא באמת איזושהי פריצה כזאת בכדורסל האירופאי השנה, ואני חושב שזה היה המאצ'אפ הכי קשה שלנו כקבוצה, היה בעמדות הגבוהים השנה.
מה המשחק הכי משוגע שהיית חלק ממנו?
משחק הכי משוגע, זה טריקי, כי דיברנו מקודם על המשחק בנבחרת הנוער, שהוא באמת היה, אתה יודע, בסוף השלמנו את המשימה, עלינו דרג, אבל אתה לא רוצה לעלות דרג מהמקום השני, זאת אומרת, כבר הגעת לגמר ואף אחד לא בא להפסיד, ופתאום אנחנו מגיעים למחצית בפיגור 20 מול נבחרת פולין, ואתה, אתה יודע, אתה רואה את חדר ההלבשה, אתה רואה אותי ואת נועם דוברת, מאמינים שאפשר לעשות את זה, וחלק מהפרצופים לא מאמינים עד הסוף, ובסוף אנחנו הופכים את זה שם עם, אני חושב שעמית אהרוני ניצח לנו את המשחק בסוף עם קליעות עונשין, וזה היה שמחה מטורפת, כאילו שיצאנו מבור ענק. אני חושב שכמו שאמרת מקודם, זה גם היה מאוד מאוד חשוב לכדורסל הישראלי להחזיר את הנבחרת לדרג א', אז אני חושב שזה המשחק הכי משוגע שהייתי בו, עם כל מה שקרה מסביב, וגם האמת שמאוד מאוד לא אהבו אותנו מבחוץ. זאת אומרת, אני זוכר שמאוד, כל הנבחרות שניצחנו במהלך הטורניר היה, צעקו פולסקה, פולסקה בכל העולם כמו מטורפים. זאת אומרת, לא היו בעדינו. אני שמח שהצלחנו להפוך את התוצאה ולנצח, והראינו לכולם שאנחנו באמת היינו הכי טובים. זה תמיד כיף כשקהל נגדך ואנשים לא רוצים שתפסיד לנצח אותם.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
אני חושב שאתה שאלת אותי את זה פעם באיזשהו משהו שעשינו, אבל אני מנגן בפסנתר. אני מגן בפסנתר. כן, ברמה די מקצועית. אז אני חושב שזה משהו שלא יודעים עליי. זה, אתה יודע, זה משהו שכיף מאוד לנשמה, שעושה לי טוב, מין תחביב כזה מעבר לכדורסל. אפילו פה דיברנו מקודם על קורן ג'ורנו, שהוא לא רק שהוא השראה, הוא גם פסנתרן וזמר. אז יוצא לנו ככה לפעמים לעשות איזה משהו כזה ביחד, אז זה משהו שלא יודעים עליי.
וואו, ומהי הסיבה לכך שאתה משחק עם המספר 15?
אז זה גם שאלה טובה. אני שנה שעברה שיחקתי בעצם עם הספרה 12 על הגב, אבא שלי היה 12, וזה ככה מספר שמלווה אותי, מספר שאני מאוד אוהב, ושהשנה קייזר הגיע, והוא התחנן על נפשו לקבל את המספר. זאת אומרת, אתה יודע, גם זה שנה שנייה שלי פה, ובמועדון היה ברור לכולם שאני הייתי פה שנה שעברה ואני 12, אז אני ממשיך עם המספר הזה, והוא באמת באמת ביקש מאוד מאוד יפה, והזמין אותי ככה לארוחה טובה בשביל המספר, אז הוא קיבל את המספר שלו, לפחות להשנה, אני עוד אתלבט על זה, ואני הלכתי על 15 בגלל ניקולה יוקיץ', דיברנו עליו מקודם, זה הסיבה הכי גדולה על המספר.
והארוחה התקיימה?
הארוחה התקיימה, הארוחה התקיימה. כן.
וואו, גדול.
התקיימה, כשהוא עזב, הוא בסוף לא חזר, אז הוא שלח אותי גם לדירה שלו, והשאיר לי זוג נעליים ככה, אז שיצא שווה אולי לתת לו את המספר השנה.
וואו, באמת מדהים. ומי האדם הכי מפורסם שפגשת?
מהאדם הכי מפורסם שפגשתי בארץ, פגשתי מן הסתם הרבה, אבל פגשתי את פאו גסול, האמת, שהייתי ילד קטן, לפני, וואו, לא יודע, אני חושב שהייתי בן 11 בערך, ויש לי אח גדול שהוא בגובה שלי, נכון להיום, הוא גם 2.06 גבוה מאוד, היינו ב-NBA סטור, ופתאום אנחנו רואים בחור, אתה יודע, ענק, מסתובב, ליד חולצה שכתוב עליה גסול, וקונה את החולצה של עצמו ב-NBA סטור. אז ישר אני ואח שלי הלכנו לבקש ממנו תמונה, הוא היה נחמד מאוד, וזה היה קטע אדיר לראות את הבן אדם קונה את החולצה של עצמו. כנראה שהוא היה צריך לתת את זה מתנה או משהו, כי אני בטוח שיש לו עוד הרבה במלאי, אז פאו גסול.
וראיתי שגם היה לך ציוץ שפגשת שלושה מפורסמים בטיסות לאילת תוך שבוע.
כן, כן, האמת זה היה קטע, פגשתי, אני מתיישב, בדרך כלל אנחנו נותנים לנו, אתה יודע, או את המעבר חירום או את השורה הראשונה, עם ככה יותר מקום לרגליים, ואני מתיישב, ואדיר מילר עולה לטיסה, מזיע, כאילו היה נראה שהוא איחר לטיסה, והוא באמת התיישב לידי, ואתה רואה את הבן אדם, לוקח את התיק, בא לשים אותו בבטא מעל הראש, ואנשים כבר נוגעים לו בכתף, אדיר אפשר תמונה, אדיר אפשר תמונה, ואתה יודע, והוא תופס את התיק, והוא אומר להם, עכשיו תמונה, והוא אומר לו, כן, יאללה, אז הוא מחזיק את התיק, ותוך כדי מצטלם, אז היה באמת מצחיק לראות אותו, וזה היה מטורף, אתה יודע, לא הניחו לו כל הטיסה. אז ראיתי אותו, ואני כבר לא זוכר אפילו על מי צייצתי אז.
דדון נראה לי.
אדווה דדון, כן, ובאותה טיסה של אדווה דדון הייתה מרבן וירגם עלה על הטיסה, אני חושב שזה היה אולי באיזשהו רעיון או משהו כזה, אני לא סגור על זה.
וואו, אז זה באמת סיפור אדיר, ובכלל ספר איך זה קצת לחיות באילת, שזה באמת משהו שונה משאר הקבוצות.
זה שנה שנייה שלי פה, זה שונה לגמרי, אני מאוד מאוד התחברתי לעיר מההתחלה ולמועדון הזה. אז יש פה שקט. זאת אומרת, אם עכשיו אני גר בעוד השרון ואני משחק בנס ציונה לצורך העניין, ואני צריך לצאת לאימון, אז אני צריך לצאת לאימון כמעט שעתיים וחצי לפני האימון, כדי להגיע, אתה יודע, אני רוצה להגיע שעה, שעה ומשהו לפני האימון, להכין את עצמי, ככה שאתה מבלה הרבה בכבישים, ופה זה משהו שאין לך. אתה 5 דקות מהאולם, 5 דקות, יש לנו חדר כושר גם באולם, יש עוד חדר כושר בבית מלון שאנחנו יכולים ללכת אליו, אז הכל מאוד מאוד קרוב, וזה הופך את החיים למאוד מאוד נוחים ושלבים, אתה לא בסטרס שאתה מאחר, או שפתאום פקק, או דברים כאלה, זה מאוד מיוחד, הים פה מדהים, אני חושב שזה זכות לשחק במקום כזה, אני מאוד נהנה.
מהי התגובה הכי מרגשת שקיבלת לאורך השנים?
וואו, האמת שלפני כמה שבועות קיבלתי הודעה באינסטגרם ממישהו שכתב לי כזה, אתה יודע, אני מניח שאתה מקבל הרבה בקשות והכל, ואני אח שלי הקטן ממש ממש מעריץ אותך ורואה משחקים של אלעד ומסתכל וכאילו ומדבר עליך המון, אתה באמת השחקן האהוב עליו, וזה היה כאילו, אתה יודע, בסך הכל אני בן 22 לשמוע ולקבל הודעה כזאת בגיל כל כך צעיר, שילד קטן מעריץ אותך ורוצה את החולצה שלך בסוף העונה, זה חלום. זה חלום, ואמרתי לו שאני אביא לו את החולצה.
וואו, באמת מרגש.
והיה עכשיו, בגלל שכל המצב שנוצר, יש המון המון מפונים באילת, ועשינו ככה דרך המועדון כמה פעילויות באמת עם הילדים מהעוטף, והייתה איזושהי משפחה שמאוד מאוד התחברה אלינו ככה, סיפור מטורף שהאימא שם, אימא שלה חזרה מהשבי באמצע, אתה יודע, לאחרונה, כאילו בעסקה של שחרור החטופים, ואני משחק עם הילדים שלה, כאילו, אתה יודע, הם פונו, אתה יודע, מהבתים שלהם באמצע בית מלון, והם מאוד התחברו, ככה נתנו להם באופן קבוע כרטיסים למשחקים, וארגנתי להם כדור חתום, ופעם אחת הלכתי סתם מיוזמתי לבית מלון שם עם איזושהי חולצה שלי, והבאתי גם כזה כדור לעשות איתם כמה משחקים, אתה יודע, לתת להם כמה שיותר כיף בימים הקשים האלה שהם עברו.
וואו, אז כל הכבוד. ומה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום, בטח בעונה כזאת, שבה עוד ועוד שחקנים מקבלים הזדמנויות?
אני חושב שזה מדהים, אני חושב שגם הליגה, אולי במחזורים הראשונים קצת עוד היו חוסרים, אבל מהר מאוד הליגה חזרה למה שהיא, זאת אומרת, כל הקבוצות מעמידים סגלים איכותיים, עם זרים עשו, נכון שעברו פה כמה זרים שאולי לא יתאימו לליגה בתחילת עונה, אבל קבוצות עשו את ההתאמות, ובאמת הסגלים מאוד מאוד איכותיים, ואני שמח שגם בזכות המתווה של השר, הרבה קבוצות הלכו לקונספט של ארבעה זרים, אני חושב שזה צריך להיות המקסימום, של זרים בקבוצה, כי יש גם את נושא המתאזרחים, ואתה רואה איך שחקנים שבאמת מקבלים השנה את הבמה, מחזירים ונותנים משחקים טובים ועוזרים לקבוצות לנצח, זאת אומרת לא תמיד צריך עוד זר או עוד מתאזרח בקבוצה בשביל שהקבוצה תצליח, לפעמים השחקן הישראלי הצעיר שמחכה על הספסל להזדמנות שלו, הוא זה שיכול לעזור לך יותר, אז אני שמח שיש ככה חבר'ה שעושים את זה השנה.
מהן המטרות להמשך העונה מבחינה אישית וקבוצתית?
מהבחינה האישית להמשיך את העונה הטובה שאני עושה, להמשיך להציג את היכולות שלי על המגרש, אתה יודע, כל מה שאני עושה כרגע זה למען הקבוצה ולמען ההצלחה של הקבוצה, זה באמת הדבר שהכי חשוב לי, כשאני טוב זה מדהים, ואני חושב שכרגע המטרה הראשונה של הקבוצה היא להישאר בליגה, כי התחתית מאוד מאוד צפופה, אולי עוד כמה שבועות מהיום נוכל אני אוכל לדבר איתך על פלייאוף, אבל כרגע לכולם ברור זאת המשימה הראשונה להשאיר את המועדון הזה שמאוד מאוד חשוב שישאר בליגה, ולהמשיך, אתה יודע, לצבור את הניצחונות שלנו.
מה החלום הכי גדול שלך?
דיברנו על זה מקודם, החלום הכי גדול שלי הוא נבחרת ישראל, בלי ספק, ללבוש את המדים הלאומיים, זה, בשביל זה אנחנו משחקים בסוף, לייצג את המדינה ולייצג את העם שלנו, כל אחד בדרך שלו, דרך הספורט זה חלום מגיל אפס, ואני מאמין מאוד שזה יקרה בשנתיים הקרובות, דיברנו מקודם על הקשר המיוחד עם אריאל ועל המינוי שלו, אז אתה יודע, הוא זה שכבר שנה שעברה אמר לי, שעוד כמה שנים זה יגיע, ואתה יודע, לשמוע את זה ממישהו כזה, זה מאוד מאוד כיף ומאוד מדרבן, יש לי עוד המון המון עבודה לפניי עד שזה יקרה, אבל זה החלום הגדול ביותר, וברמת הקבוצה זה כמובן להגיע לקבוצת יורוליג, ברמה הכי גבוהה באירופה, גם דיברנו על זה שזה משחק הרבה יותר כיף לצפייה ומותח מאשר ה-NBA, ושם אני רוצה להיות.
אז קודם כל אמן, ועכשיו הגענו לפינת סיפור, וכבר הבאת כמה סיפורים מאוד מיוחדים לאורך הפרק, אשמח אם יש לך סיפור מיוחד נוסף מהשנים בכדורסל.
התקלת אותי. אני צריך לחשוב טיפה, יכול להיות שיקפוץ לי משהו. אין לי משהו בשלוף כרגע, אולי...
זה יכול להיות בין אם בחדר ההלבשה, על המגרש, בנסיעה,
זה יכול להיות הכל. האמת שיש לי, פתאום נזכרתי, זה סיפור מצחיק, זה לא... באותה נבחרת נוער, עלינו לחצי גמר, והיינו באולם שם בהרקליון, ואתה יודע, משחקים שמסופקים אחד אחרי השני, לפעמים אתה מגיע לאולם ויש לך ממש 20 דקות של החימום של הנבחרת, ואתה כבר עולה לשחק, וכך היינו בטירוף לעלות איזשהו משחק נגמר לפנינו, החצי גמר הראשון, ואנחנו עולים לחצי גמר השני, המשחק על עליית דרג, אני עולה למגרש ונתקע שם באיזה גליל באמצע הדרך, דופק סלטה, וממשיך כאילו סלטה לא מכוונת, לא נחתתי על הרגליים, אבל קמתי מאוד מהר ורצתי עם החבר'ה לאמצע, זה איזשהו סיפור מצחיק כזה שאני זוכר.
אוקיי, יפה מאוד, אז הצלחת למצוא, וקודם כל אני רוצה להודות לך על פרק באמת מדהים, היה פשוט מרתק, וכל כך הרבה סיפורים מיוחדים, ואני גם שמח שהפרק יצא לפועל, וכבר עכשיו, כי אני זוכר שדיברנו אחרי המשחק מול מכבי תל אביב, ואמרתי לך שאני רוצה לארח אותך בפודקאסט שלי, לא דמיינתי שזה יקרה כל כך מהר, כי כמובן רציתי לתפוס אתכם בתקופה יחסית טובה, והכל
יסתדר.
מה?
אני אומר, ותפסת אותם.
אז זה באמת יצא מדהים. מה?
שרק ימשיך.
כן, אמן. אז אני באמת שמח שהכל יסתדר ככה, ובהזדמנות זאת אני גם רוצה להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים להירשם לפודקאסט התשיעית באירופה, אם עדיין לא עשיתם זאת, לדרג את הפודקאסט 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי כדי להמשיך להתעדכן בחדשות, להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית, וזהו, פעם נוספת, יונתן לוי, תודה רבה, ותמשיך להצליח, ונתראה בפעמים הבאות.
נתראה במגרשים, תודה רבה לך, תודה.